אנחנו נעבור לשיעור של שבת של פרשת במדבר, פרק ד' פסוק א'. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשוא את ראש בני קהת מתוך בני ישראל נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. נראה את פסוק ג' ואז נקרא את רש"י. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. פה יש לנו עכשיו קבוצה אחרת של לוויים, מגיל 30 ועד גיל 50, לעשות את העבודה. אז רש"י אומר כך, נשוא את ראש וגומר. מה כאן הציווי? לא למנות אותם, אלא מני מהם את הראויים לעבודת מסע. קודם כל, המינוי הזה זה לא ספירה מחודשת של כל הלוויים, זה רק צריך למנות מי מתוך הלוויים ראוי ושייך פיזית לעבוד בעבודת המסע של הלוויים. והם, מי מתוך הלוויים נכנס לחשבון הזה של העובדים? מי בין 30 ועד בין 50 שנה. למה? והפחות מ-30 לא נתמלא כוחו. פחות מגיל 30 הוא עדיין לא מספיק חזק. מכאן אמרו בין 30 לקוח, כתוב בפרקי אבות. והיותר על בין 50 כוחו מכחיש מעטה, כבר נחלש. אז הגיל הכי מתאים לעניין זה מגיל 30 ועד גיל 50. סוג ד', זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים. הרי כל אחד משלושת הקבוצות של המשפחות של בני לוי, קהת, גרשון ומררי, אמרנו שכל אחד יש לו תפקיד אחר במסעות, שקראנו בימים הקודמים. עכשיו מתחילים לפרט מה היה העבודה של בני קהת. ובזה אנחנו נסיים את פרשת השבוע עם העבודה של בני קהת. התחלה של פרשה של שבוע הבא יתחיל מה עבודת המסע של גרשון ומררי. היום אנחנו מסיימים עם קהת. מה התפקיד של קהת? קודש הקודשים. מה הכוונה פה קודש הקודשים? בדרך כלל קודש הקודשים זה כינוי לשטח שנמצא בחלק הכי פנימי של המשכן, של בית המקדש. מה הכוונה פה קודש הקודשים? אומר רש"י, המקודש שבכולם, זאת אומרת כאן הכוונה לכלים הקדושים ביותר, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי שרת, כל החלקים הכי מקודשים, זה היה תפקידם של בני קהת לשאת אותם. אז אוקיי, שני שמשפחת הלוויים נכנסים להרים פיזית את הכלים ולשאת אותם, צריכים לפני זה להיכנס הכהנים ולחסות את כל הכלים באופן כזה שכשהלוויים נושאים את הכלים, הם לא רואים את הכלים, הם רק רואים איפה לתפוס וללכת. אבל את הכיסוי חייב להיות שהכהנים יעשו, והלוויים אסור להם להיות בעת הכיסוי. זה יהיה הנושא שעליו נלמד עד סוף הפרשה. הוא בא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות. אנחנו נלמד בעזרת השם שהכלים המיוחדים והקדושים שקראנו להם קודש הקודשים, בדרך כלל רוב הכלים הכיסוי שלהם היה בשתי שכבות. כיסוי אחד היה כיסוי שממש התאים למימדים של הכלי, ומעליו היה כיסוי חיצוני גדול יותר. היו כלים או ארון שהיה בו שלושה כיסויים שונה מכל הכלים האחרים. הכיסוי הראשון שכיסה את הארון, למדנו כרגע בפסוק, זה היה פרוכת המסך. פשוט הורידו את הפרוכת שהיא הבדילה בין קודש לקודש הקודשים, ושמו על הארון דבר ראשון את הפרוכת הזו. אומר רש"י, מתי שמפרקים, אז נכנסים. הוא בא ארון ובנה וגומר. לא, לא, זה לא. יכניסו כל כלי וכלי לנרתיקו המפורש לו בפרשה הזו. נרתיק זה בדרך כלל דבר שמתאים בדיוק לגודל של הכלי. ולא יצטרכו הלוויים בני קהת אלא לשאת. הדבר היחיד שהבני קהת יצטרכו לעשות זה פשוט לשאת אותו, אבל את הכיסוי עושים אהרון ובניו. מתי הם עושים את זה? בנסוע המחנה. הכוונה אומר רש"י, כשענן מסתלק, הם יודעים שיסו. אז מתי שענן מסתלק, אז יודעים שעכשיו מתחיל תהליך המסע, אז מורידים את הפרוכת, מכסים את הכלים וכן הלאה. פסוק וב, אחרי שכיסו את הארון עם הפרוכת ונתנו עליו כסוי אור תחש ופרסו בגד כליל תחלת מלמעלה ושמו בדם. זאת אומרת, הארון היה לו שלושה שכבות שכיסו אותו, היה לו את הפרוכת, היה לו אור תחש, ומעליו בגד כלי תכלת. וזה היה השינוי שהיה בין אהרון לכל שאר הכלים, שכל שאר הכלים לא היה עוד כלי שהיה לו שלוש כיסויים. והבדל נוסף, כפי שנראה, שכל שאר הכלים, הכיסוי החיצוני ממש היה מאור תחש. לעומת אהרון, שהאור תחש היה מעל הפרוכת, ומעליו הכיסוי החיצוני ממש היה מתחלת. פסוק ז', ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. זאת אומרת, את השולחן הפנים עצמו כיסו, פרסו בגד תכלת. בגד בדרך כלל, כמו אצל בן אדם, מה זה בגד? בגד זה משהו שתואם למימדים של האדם. שמו בגד שתואם למימדים של השולחן, אחרי שסגרו את השולחן בפני עצמו, שמו עליו את הכלים המיוחדים שהם היה בעצם המבנה שעמד עליו, הקערות, הכפות, המנקיות וכל זה, ואחר כך, כמו שנראה בפסוק ח', את המנקיות, את הכסבות וכל זה, סגרו עם הבגד שלהם, ואז מעל הכל שמו מכסה אותה חשנירון מה בפסוק ח'. רק נראה קודם את רשי על פסוק ז', רשי מתייחס ואומר, קערות וכפות, כסבות ומנקיות, כבר פירשתים במלאכת המשכן. זה למדנו כבר בספר שמות, כל פריט ופריט מה תפקידו. רק מילה הנסך שכתוב, כסות הנסך, פירוש המילה הנסך זה מלשון הכיסוי, לשון מסך. כמו שכתוב, למדנו את זה בספר שמות, הלשון אשר יוסך בהם שמחסים בהם. ואז נקרא את פסוק ח', כמו שאמרנו בעל פה, ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בדיו. זאת אומרת שהתולעת שני כיסתה את הקערות, כפות, מנקיות ואת הקצוות, והאור תחש כיסה את כל המכלול. אחרי זה עוברים לכלי הבא, זה המנורה, סוקטט. ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור, ואת נרותיה ואת מלככיה ואת מחתותיה, ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם. אומר אשי, מלככיה כמין צוות שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה. מחתותיה כמין כף קטנה ושוליה פשוטים ולא סגלגלים. זאת אומרת, שוליה, זאת אומרת, התחתית שלה ישרה. ואין לה מחיצה לפנים, אלא מצידיה. זה כמו יאה, שרק בשני הצדדים יש לו מחיצה, אבל מלפנים הוא פתוח. וחוטא את דשן הנרות כשמיטיבן. כשצריך להוציא את הדשן שיש מהפתילות בתוך המנורה, משתמשים עם אותה המחתה. נרותיה לוציש בלעז. זה הכלי הקיבול של השמן, שנותנים בהם השמן והפתילות. אז את כל זה כיסו עם בגד תכלת. ואז פסוק י' אומר, ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה אור תחש ונתנו על המות. כאן יש ביטוי שלא היה לנו קודם, למשל בשולחן היה כתוב, וכיסו אותו במכסה אור תחש. לעומת זאת אצל המנורה, הלשון, ונתנו אותה אל מכסה אור תחש. אומר רש"י, מה הכוונה? ובעצם זה מגלה לנו כבר על כל הכלים כולם, שהאור תחש זה לא היה כיסוי חיצוני כללי שסתם פרטנו אותו, אלא אומר רש"י, אל מכסה אור תחש כמין מרצוף. מרצוף זה כמו סק, סק גדול, פשוט היה סק ענק בגודל מתאים כללי למנורה, לא מתאים ממש כמו נרתיק, אלא סק גדול שהמנורה כולה יכולה להיכנס לתוכה. ואז נתנו על המות. מה זה המות הזה? אמנם רש"י לא מתייחס, אבל המפרשים האחרים מדברים, אבן עזרא והספורנו והרשב"ם אומרים שהמות זה כמו שכתוב אצל המרגלים, כשלקחו את הכלים נמצאו במות, זאת אומרת שיש לך דבר כבד, אז יש לך איזה מות שאתה תופס עליו את הדבר הכבד כדי ששני אנשים יוכלו לקחת, אז גם היה איזה מות מסוים ששמו את המנורה עליו כדי שיהיה אפשר לשאת אותו בקלות. פסוק י' א', ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו במכסה אור תחש ושמו את בדיו. פסוק י"ב, ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במכסה אור תחש ונתנו על המות. אומר רש"י, כאן על איזה כלי שרת מדובר? את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, בתוך המשכן שהוא קודש, והן כלי הקטורת שמשרתים בהם במזבח הפנימי. מכיוון שהמזבח הזה היה מזבח קדוש, אז כל כלי השורת, כל כלי הקטורת, לא שמו אותם כמו למשל אצל השולחן, הרי אמרנו ששמו ביחד איתו. פה הוא, יש לו איזה קדושה מיוחדת, אז היה לו כיסוי נרתיק מיוחד, והיה עליו כיסוי חיצוני מיוחד. פסוק י' ג', עכשיו עוברים למזבח החיצוני. לפני שעוטפים אותו, הרי ידוע שעל המזבח יש בדרך כלל דשן. דשן זה השארית מהשריפה של הקורבנות. אומר פסוק י' ג', ודשנו את המזבח. ופרסו עליו בגד ארגמן. אומר רש"י, ודשנו את המזבח, על איזה מזבח מדובר? מזבח הנחושת. ודשנו, מה פירוש ודשנו? יתלו את הדשן מעליו. למדנו כבר באריכות, אם אתם זוכרים, שיש מילים בתורה שיש להם דו משמעית. ודשנו לפעמים יכול להיות במשון לדשן, לשים, ודשנו יכול להיות במשמעות לקחת. ופרסו עליו בגד ארגמן. אומר רש"י כאן דבר מאוד מעניין, נס גדול שקרה פה. ואש שירדה מן השמיים, הרי ידוע שעל המזבח היה אש תמיד, הוא קרא על המזבח לא תכבה, ירד אש מן השמיים שהייתה תמיד על המזבח. מה קרה עם האש הזו בעת המסעות? אומר רש"י, רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות. גם בעת המסעות, כשהמזבח מכוסה וסגור, בפנים יש אש דולקת. אם אש דולקת, איך היא לא שורפת את הבגד הארגמן שנמצא מעל המזבח? אומר רש"י, ואינה שורפתו, שהיו קופין עליה פסחתר של נחושת. לקחו סיר גדול של נחושת, שמו על האש, וסגרו וכיסו. זה אש רוחנית, היא לא צריכה חמצן כדי להמשיך לדלוק, כן? אבל מצד שני, השתמשו כאן, זה שילוב של נס וטבע. אם זה נס, אז מה אכפת לך? אני יכול לדבק את חלב וגם לא ישרוף אותו. אז היה כאן שילוב של נס וטבע, מצד אחד דואגים שהוא לא ישרוף את ה...
השתדלות.
כן, דרך הטבע. פסוק י' ד'. אחרי שכיסו את המזבח עם הבגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות, את המזלגות, את היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כסוי אור תחש ושמו בדב. מתייחס רש"י לאותם כלים שהזכרנו בפסוק, הוא אומר ככה: המחתות שבהם חוטים גחלים לתרומת הדשן, עשויה כמין מחוות שאין לה אלא שלוש מחיצות, ומלפניה שואבת את הגחלים. כשהיה צריך לקחת את הגחלים, כן? אז היה את המחתה שעשוי כמו, שאנחנו מקיבים כמו מחוות, שמשלוש צדדים היא סגורה, ומהצד הקדמי היא פתוחה, כמו יאה. מזלגות, צינוריות של נחושת, שבהן מקין באיברים שעל המזבח להופכן, כדי שיתקלו יפה ומהר. כשרואים שיש איברים שעדיין לא שרופים, אז תוכבים איזה צינורית כדי להפוך. יעים הם מגרפות, ובלעז ודיל, ואין של נחושת, ובהן מכבדין את הדשן מעל המזבח. זאת אומרת, היה לנו שתי יעה ומחתה. מחתה היא הייתה יותר מסיבית, שמתי שצריך את הגחלים להזיז, צריך שיהיה לנו מחתה. מתי שרוצים להוריד את הדשן, אז מספיק שזה יהיה. פסוק תתבב. וחילה אהרון ובניו לחסות את הקודש, ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת, ולא ייגו אל הקודש ומתו. אלה מסע בני קהת באוהל מועד. זאת אומרת, בני קהת אסור להם להתקרב עד שכל הכלים לא מחוסים לגמרי. אומר רש"י, לחסות את הקודש, אהרון והמזבח, ואת כל כלי הקודש, המנורה וכלי שרת. ומתו, שאם יגעו חייבים איתה בידי שמיים. סוג ת' זין הוא פקודת...
הכבש נכנס
עם המזבח? הוא היה...
היה תמוד אליו.
היה לו את ה... כיסוי שלו.
גם הכיור.
כן, כל דבר.
לא הזכיר אותם.
אומרים באופן כללי, ואת כל כלי הקודש. הזכרנו רק את הכלים המיוחדים יותר. פסוק ט"ז, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור, וקטורת הסמים, ומנחת התמיד, ושמן המשחה. פקודת כל המשכן, וכל אשר בו וקודש ובחיליו. אלעזר בן אהרון היו תפקידים מיוחדים, תפקידים של, היה צריך לשאת דברים מיוחדים, והיה צריך גם לשמור ולדאוג לדברים מסוימים, אומר רש"י. ופקודת אלעזר, שהוא ממונה עליהם לשאת אותם, איזה דברים אלעזר היה צריך לשאת לבד? זה שמן המאור, וקטורת הסמים ושמן המשחה. ונוסף לדברים שהיה צריך לשאת, אז הוא מנחת התמיד. מה זה מנחת התמיד? הוא לא צריך לשאת את מנחת התמיד, אלא זה עוד תפקיד שלו. עליו מוטל לצוות ולזרז ולהקריב בעת חנייתם. בחנייה הוא ממונה על העניין הזה של מנחת התמיד. פקודת כל המשכן, זה עוד תפקיד שהיה לו לאלעזר. ועוד היה ממונה על מסע בני קהת, לצוות איש איש על עבודתו ועל מסעו. והוא המשכן וכל אשר בו. כל הסדורים למעלה בפרשה זו, כל הדברים שדיברנו בפרשה הזו, הדברים של קודש הקודשים, שבני קהת ממונים עליהם. אבל מסע בני גרשון ומררי, שנלמד עליהם בעזרת השם בעריכות יותר בתחילת פרשת המסור, שאינה מקודש הקודשים, כי הם הרי לוקחים את היריות ואת הקרשים וכולי, על פי תמר היה, כמו שכתוב בפרשת מסור. אלעזר ממונה על קהת, ואיתמר ממונה על גרשון ועל מררי. פסוק י"ז, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. לזרז בעת החנייה על ההקרבה של מנחת התמיד. מי שיתעסק זה אלעזר. פסוק י"ח, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. תשמרו שחלילה לא יקרה להם כלום, מכיוון שהם לוקחים את הדברים הכי חשובים, ומצד שני הכי מסוכנים במרכאות, כי אם הם לא נכנסים בזהירות המתאימה, מיד הם חייבים איתה בידי שמיים. אז צריך להיות כאן זהירות יתירה. אומר רש"י, אל תחריטו, אל תגרמו להם שימותו. פסוק י"ט, וזאת עשו להם. לא, פה מדובר על העבודה הספציפית, כמו שנאמר מיד בפסוק י"ט, כהמשך, כדי שהם לא ימותו, מה צריך לעשות? וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו, בגשתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ולמסעו. קודם יבואו הכהנים, והם יחסו את כל הכלים כראוי, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. זאת אומרת, בני קהת אסור להם לבוא אפילו ולראות איך מכסים. כאם שהם באים זה כבר צריך להיות מחוסר. כמו שרש"י אומר, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש לתוך נרתק שלו. לא יבואו לראות כמו שהקודש נבלע בתוך הנרתיק שלו. כמו שפירשתי למעלה בפרשה זו, שמה למדנו? ופרסו עליו בגד פלוני, וכיסו אותו במכסה פלוני. לכל כלי וכלי היה לו את הבגד ואת הכיסוי שלו. ובילוע שלו הוא כיסויו, המכסה שמכסים אותו זה נקרא שהוא נבלע בתוכו. אסור לבני קהת לבוא ולראות איך מכסים, אלא הם באים על מוכן רק לשאת ולא יותר מזה.